שלום לפרופסור אבנר הולצמן מהחוג לספרות עברית באוניברסיטת תל אביב.
שלום רב.
הסיפור מאחורי הגדר, כמובן סיפור ידוע מאוד, נקרא מאוד, אבל אנחנו ננסה בעזרתך באמת להבין, קודם כל אולי באמת את מקורותיו, אולי אפילו בביוגרפיה של ביאליק.
טוב, קודם כל אולי נציין שהסיפור נכתב בשנת 1909, והופעת הבכורה שלו, עוד לפני שהוא פורסם בדפוס, הייתה כשביאליק קרא קטעים מתוכו בזמן ביקורו הראשון בארץ ישראל. למיתו של דבר, קהל הקוראים די התאכזב, משום שהתאספו אנשי המושבות של העלייה הראשונה, אנשי העלייה השנייה, וציפו לשמוע מביאליק את רשמיו מן החיים המתחדשים בארץ ישראל. והנה הוא קורא להם סיפור על אהבה של ילד עם גויה בעיירה באוקראינה, והייתה איזה רוח של אכזבה, אבל אני חושב לא עבר זמן רב אחרי שהסיפור פורסם באותה שנה בירחון השילוח, והסגולות הנפלאות שלו התגלו לכל קוראיו. מקובל להניח שהסיפור הזה, כמו רוב סיפורי ביאליק, מבוסס או שואב חומרים מילדותו בעיר ז'יטומיר, נזכר שם במפורש פרוור העצים שביאליק בילה בו חלק מילדותו, ואפשר גם לאחז במשחק האותיות של השם נוח, שהוא בהיפוך חץ נון, חיים נחמן, ועוד אלמנטים שחוזרים בסיפורים האוטוביוגרפיים של ביאליק. אבל נדמה לי שמעבר לביוגרפיה החיצונית, לפרטי החיים של המשורר, מה שחשוב יותר לציין שהסיפור מעוגן עמוק מאוד בעולם הסמלים האישי של ביאליק, במיתוס האישי שהוא בונה גם בשיריו וגם בסיפוריו. על זה אפשר להרחיב הרבה מאוד.
אולי ככה על קצה המזלג.
למשל. עצם החצייה הזאת של העולם לשניים, החצר של נוח והוריו מול החצר המנוגדת של שקוריפינסצ'יכה שבה חיה מרינקה, החצייה הזאת בין עולם של כאן ועכשיו לבין העולם הנחשף שמעבר לאיזה מחיצה, זה אולי הסמל הכי יסודי ביצירתו של ביאליק. זה מופיע גם בסיפור ספיח, בחלום על הפלאי והשיירה שמעבר למשוכת הקנים, זה מופיע בפואמה הבריכה, עולם אחד ועולם הפוך, כן, עולם שבמציאות ועולם שבדמיון, זה מופיע הרבה מאוד. או כל הקומפלקס האירוטי שמופיע הרבה מאוד בשירתו של ביאליק בכל מיני הקשרים, הוא בעצם בחזית הסיפור כאן, ועוד ועוד.
עצם העובדה אבל באמת שיש כאן שני חצרות, שני עולמות, הקונפליקט הזה אולי בין באמת יהודי שמתאהב בקויה, זה לא צחוק בעולם ההוא?
זה לא צחוק. כנראה שהיו דברים בגו, גם במציאות וגם בספרות. זה מה שיונתן רטו שקרא מוטיב האהבה הזרה ביצירת ביאליק. אפשר למצוא את זה גם ביצירות אחרות בנות הזמן, אם לא בפועל, לפחות במימד של כיסופים. הדוגמה הכי בולטת שאני זוכר זה הסיפור של ברדיצ'בסקי, מחניים, שבו גם כן הגיבור נחשף להתאחד עם נערה אסופית, לא יהודייה, וגם שם הסיפור נגמר לא טוב. בדרך כלל הכיסופים קיימים, אבל הם לא נגמרים טוב ולא מתממשים.
כי בסופו של דבר הוא נכנע איך נקרא לזה? לממסד המשפחתי הדתי היהודי, נכון?
נכון. זאת אולי האכזבה הגדולה של הקורא בסופו של הסיפור. הסיפור כולו מעצב דמות של נער מרדן, נער גויי, נער יווני כזה, שפורץ את גבולות החברה היהודית המסורתית.
שהיה נדמה באמת שההגיוני לו להמשיך ולפרוץ.
נכון, ואז ביאליק שואל, נו, אתם חושבים שבאחד הלילות קם נוח וברח עם מרינקה? אין אתם יודעים את נפש האדם מפרוור העצים, משפט מאוד מאוד מר ונוקב, והנה מסתבר שהכוח של החברה, הכוח של המסורת, הכוח של ההורים, מדביר גם את יצרי המרד ויצרי החיים והתשוקות.
כן. אך בסופו של דבר מציצה שם מרינקה עם תינוק.
כן, זה הילד שנולד מהמפגש המיני החד פעמי כנראה בינה לבין נוח. אבל הסיום הוא סיום מאוד מר. זה מזכיר גם למשל את הסיפור של עגנון, סיפור פשוט, שגם בו יש המתח הזה בין האהבה האידיאלית, האהבה המקובה, לבין הנישואים הנכונים עם האישה שההורים סידרו, וכנראה שזה קרה גם במציאות, לא רק בספרות.
אולי נשאל אותך כאן באמת פרופסור הולצמן, כמי שחקר ומכיר וגם הוצא את הספר על שירתו של ביאליק, באמת על הקשר בין הספרות, הסיפורת נאמר, והשירה אצל ביאליק.
כן, הסיפורת נחשבת לענף צדדי או משני ביצירתו של ביאליק. הייתי אומר שבני זמנו לא כל כך התלהבו מסיפוריו, כי הם הרגישו שהשירה מגמדת את הסיפורת. הם ראו בביאליק מעין אפיגון, ממשיך של מנדלה מוכר ספרים, או של נוסח מנדלה בסיפורת העברית. ואומנם הסיפורים שלו, הלא רבים, כן, יש בסך הכל 5 סיפורים קנונים ועוד קצת סיפורים גנוזים, הסיפורים הלא רבים האלה הם על פני השטח סיפורים חברתיים, ריאליסטיים, כמעט הייתי אומר די שגרתיים לכאורה, אבל הכוח שלהם נובע בכל זאת מהעובדה שכתב אותם משורר. זאת אומרת, נדמה לי שהעוצמה של הסיפור מאחורי הגדר או של הסיפור ספיח, שני הסיפורים הטובים ביותר של ביאליק, מצויה בלשון, בלשון הפיגורטיבית, בלשון הפיוטית. למשל, אולי התכונה הכי מובהקת של הסיפור מאחורי הגדר זה העוצמה המחשפת ממש של תיאורי הטבע. Mm-hmm. הטבע כולו רוכש שם מיניות, הטבע כולו חי ותוסס ומפעיל את האדם, והייתי אומר שבאמצעות תיאורי הטבע ביאליק אומר דברים נועזים ביותר מבחינה אירוטית, שאם לא היה אומר אותם בגלוי, לא יכול היה לפרסם את הסיפור בזמנו. אני אתן לו את דוגמה אחת. באחד התיאורים שבהם נוח הולך אל הקרפף, אותו החצר מגודרת שהיא עולם החלומות וההזיות שלו, מתואר כיצד הוא נבלע בתוך בור באדמה, ולא צריך להיות פרויד כדי להבין את משמעותו של הקטע. אולי אני אקרא כמה שורות. מבקש הוא בית סתרים. בית סתרים זה מונח מאוד מאוד מובהק, כן? בית סתרים להתייחד אימה, והוא נכנס לקרפף השמם. יש לו בתוכו מחבואה, בור עגול כמין מחטש, שהוא מוצנע באפלה ומשוחח דשאים ושיחים. האור זולף ומטפטף לשם דרך הסכך טיפין טיפין, והצמחים השוטים שבתוכו מאפילים על גבי עצמם בטרפיהם הגסים והרחבים, ועושים שם מה שעושים. מפילו את עצמו בפישוט ידיים ורגליים לתוך חללו המצונן והאפל של בור זה, הדשאים סתר לו, והוא שוכב ופניו למטה, כובש לחייו יפה יפה באדמה, ונועץ ציפורניו באפרה התחוח והרטוב. או למשל תיאור עוד יותר...
כן, לא צריך להיות פרויד בשביל שיעלו מזה התכנים.
אולי תיאור עוד יותר בוטה, ממש לפני הפגישה הגורלית, המינית, עם מרינקה, מתואר כיצד האילן הושיט לו בראש שרבית אחד, קרוב ביותר, שני תפוחים אדומים ובשלים, כמי שאומר, תול שלך הם. אז יש פה גם שני תפוחים אדומים ובשלים, וגם השרבית הזה של האילן, והכל בלשון עקיפים, פיוטית, מטאפורית, שיוצרת כאן את המתח העצום של הסיפור.
אז עד כאן, ויכולנו כמובן להרחיב עוד בנושא, אבל נודה לך מאוד, פרופסור אבנר הולצמן, על הדברים האלה, על מאחורי הגדר של חיים נחמן ביאליק.
תודה רבה.
להתראות.